טוב, חזרנו. אנחנו נמשיך עם הקוד המסחרי המאוחד, שכמובן הוא נגזר מהמשפט המסחרי. בואו נראה מה זה. מה זה ה-UCC הזה? ה-UCC הוא אוסף פרטי של חוקים מסחריים, פיננסיים ועסקאות, שהוצג לראשונה בטיוטה על ידי המכון האמריקאי למשפטים, בשנת 1943, עם הפרסום הראשון הרשמי שלו, בשנת 1952. מכיוון שכל האומות והמדינות רשומות במדינת דלאוור באמצעות מערכת הסק של 1933, UCC חל על כל האומות ועל עובדיהן, כאשר מתייחסים אליהן כאל תאגידים וכלי שיט מסחריים. ההוכחה לרישום המדינה בסק, יש פה לנגד עיניכם, יש פה לינק למי שיוצא, אנחנו נשים לכם אותו, יש פה את כל הפרטים, אפשר להיכנס, אפשר לראות דוחות כספיים, אפשר לראות את האנשים המעורבים, אפשר לראות הרבה הרבה דברים בתוך הדבר הזה. ואז יש לנו גם את דוקטור רינת קלירפילד. כל בתי המשפט פוזרו בשנת 2008 תחת דוקטור רינת קלירפילד, ואז הפכו לחברות רשומות תחת החיפוש של חברות דן וברצטי. כאשר ממשלות נכנסות לעולם המסחר, הן כפופות לאותם עומסים כמו כל חברה פרטית או תאגיד, וזה בעצם מוכיח שהם חייבים בחוזים והם חייבים את ההסכמה שלנו בכדי לעשות כל דבר. על פי דוקטור רינת קלירפילד, בתי המשפט אינם עוד ישויות ממשלתיות בכך שהם דורשים כספים פרטיים וחייבים להיות איתך בחוזה כדי לחייב ביצוע. הם לא יותר מיוחדים מעסק רגיל מאשר המכולת המקומית שלך, בדיוק. אוקיי? השופט הוא בדיוק כמו המוכר במכולת שלך. דוקטור רינת קלירפילד ניתי משמש את הממשל התאגידי, ואז הממשלה מאבדת את מעמד הריבונות שלה ואינה שונה מתאגיד פרטי בלבד. הממשלה יוצרת ואוכפת חוקים אזרחיים הידועים כחוקים, תקנות, פקודות, צווים, וחקיקה שנוצרה על ידי לשכת עורכי הדין, הוקמה על ידי רוטשילד, אשר מחויבים לציית לחוק החוזים. חוק החוזים מחייב הסכמים חתומים בכתב ושקיפות מלאה. זה אומר שממשלות ירדו לרמה של תאגיד הועיל ומוגדר בהתאם לחוק המובא של בית המשפט העליון, שממשלות ירדו לרמה של תאגיד פרטי בלבד, שלוקח על עצמו את המאפיינים של אזרח פרטי, כאשר מדובר בנייר מסחרי תאגידי פרטי, בניירות ערך, זה ה-Federal Reserve Notes. לצורכי תביעים ויחידים כאלה נחשבים כישויות נפרדות לחלוטין. זה דוקטור רינת קלירפילד, אתם יכולים להמשיך לחפש עליה. לשופטת אן ון ריץ, מה אני קוראים לה, אפשר לחפש עליה, שופטת מאלסקה. אז מה שזה בעצם אומר, שברגע שהם נרשמים כחברה פרטית במערכת הסק, זה אומר שהם חייבים בהסכמים, פשוט מאוד, הם חייבים בהסכמים, אוקיי? הם חייבים בהסכמים. הממשלה נהיית מחויבת לכללים ולחוקים השולטים בתאגידים פרטיים. מה שאומר שאם הם מתכוונים לחייב אדם לביצועים ספציפיים, חוקי התאגיד או הכללים שלו, אזי הממשלה, כמו כל תאגיד פרטי, חייבת להיות בעלת חוזה או הסכם מסחרי אחר בינה לבין מי שנגדו מועלות דרישות לביצוע ספציפי. ביצוע ספציפי זה כל דבר שהם דורשים מאיתנו. ועוד, על הממשלה להיות מוכנה להכניס את החוזה או ההסכם המסחרי לראיה, לפני שתנסה לגרום לבית המשפט לאכוף את דרישותיו הנקראים חוקים. שימו לב, חשוב. חוק החוזים מחייב הסכמים חתומים בכתב ושקיפות מלאה, אנחנו עוד נעבור על זה בכל מיני... האם אי פעם הסכמת לעצר ולהישפט על פי תקנון החברה שלהם? האם אי פעם הסכמת להתקשר איתם על ידי הסכמתך להיטבע על הפרת תקנות החברה שלהם? אכיפה של חוקי תאגיד אלה על ידי קציני אכיפת חוק מקומיים, מדינתיים ופדרליים הן פעולות בלתיות המתבצעות נגד הציבור הריבון. ובעלי תפקידים יכולים לשאת באחריות אישית למעשיהם. אתם מבינים כמה זה חמור. היסוד של הקוד המסחרי האחיד הוא בעצם המשפט המסחרי, the commercial law. היסוד של המשפט המסחרי, סליחה, זה קפץ, מבוסס על מצוות ואמיתות מוסריות אוניברסליות צודקות לנצח תקפות תמיד. הבסיס של המשפט הוא חוק יציאת מצרים, כלומר עשרת הדיברות. חוקי המסחר תלוי. הרבה מאוד מאוד שנים, ולכן חוק המסחר הזה חל באופן אוניברסלי בכל העולם. המשפט המסחרי, דיברנו על זה. שיפוטי ולא ניתן בסיס של החוקים של ממשלה בקרים, סוכנויות ממשלתיות או מעין ממשלתיות, בתי משפט, שופטים, תמונות אכיפת חוק, אשר מוטלת עליהם חובה אינהרנטית לקיים את הדין המסחרי האמור. אוקיי? המשפט המסחרי חל על כולם ללא יוצא מן הכלל ועל והבסיס של כל החוקים שלהם. אז שוב, דיברנו על זה, אני רק מזכירה שוב, זה מלחמת אמת שמתבצעת בצורת נשק אינטלקטואלי שנקרא תצהיר. זאת מה כתובה של עובדות או אמיתות שנחתמה תחת עונש של עדות שקר, ובדרך כלל אושרה על ידי נוטריון. זוהי הישרדות החזקים, שבה התצהיר האחרון שלא הופרך עומד מנצח. I send you out as sheep in the midst of wolves. Be as wise as a serpent and as harmless as a dove. אני שולח אותך ככבשה בתוך באזור של זאבים. תהיה חכם כמו נחש ותתנהג בתמימות ובלי שום זה כיונה, בהרמלס, בלי לפגוע באף אחד. הדרך, תמיד לפעמים דברים נשמעים יותר טוב. הדרך היחידה עבורנו לקבל הזדמנות לסעד אמיתי היא להבין את כללי המשחק ולהביא את הטבע האמיתי של החוק. אנחנו אלה שחייבים לקחת את האחריות על מציאת האמת ולהשתמש בה. אנחנו חייבים לתבוע ולהגן על הזכויות שלנו, כי אף אחד לא יעשה את זה. אף אחד לא יעשה את זה. אנחנו חייבים להגן על עצמנו, משפחתנו, על הדורות שלנו. חדירתם בלתי נמנעת אלים על הגב שלנו. זה מה שהם. אלים על הגב שלנו. הם נהנים מזעת אפנו ומהכישרונות שלנו. שאנחנו דרך אגב יכולים לגמרי לנטרל אותם. פשוט לעשות עסקים אחד עם השני ללא כסף אפילו. רק מכישרונות. לי יש את זה, לך יש את זה. רק כמו שהיה פעם, ברטרים. ואז לכולם יש הכל נדבר על זה בהזדמנות אחרת. זה התחיל ב-38 עם התיק של ארי, נקרא התיק של ארי ריילרו, זה התיק שבא בשוק, בעצם קרה, אדם טבע את חברת הרכבת, כשהוא נפגע מאיזשהו לוח בולט מהקרונות, ובית המשפט המחוזי שם הכריז על בסיס החוק המסחרי, שזה ה-negotiable instruments, שהאיש הזה לא היה בשום חוזה עם חברת הרכבת, ולכן לא הייתה לו סמכות לתבוע את החברה. למרות שעל פי החוק המקובל נגרם לו נזק והייתה לו זכות תביעה. אז מה שמספרים שהיה השינוי הזה, שהם דחקו את החוק המקובל ששלט במקום על 100 שנים והפכו אותו לחוק של negotiable instruments. זה בעצם ביטל החלטה קבועה למעלה מ-100 שנים, אוקיי? וזה אומר שלא יהיו עוד החלטות מבוססות על החוק המקובל ברמה הפדרלית. כל בתי המשפט מאז 1938 הם בתי משפט לחוק הסוחרים. זה מרצ'ואל. כמו שאתם רואים, חוק הכלים הסחירים, זה ה-UCC, זה negotiable instruments, זה הכל כסף, זה הכל transaction, זה הכל פעולות ששוות נרוע, שאנחנו כמובן על הגב שלנו הכל. הסיפור מספר שבשנת 1938 כל שופטי העליון, עורכי הדין הבכירים ופרקליטי ארצות הברית הגיעו לפגישה חשאית וזה מה שנאמר להם. זה איזשהו סיפור ששופט למישהו שהפסיד אצלו במשפט ונכנס אליו למשרד הוא הצליח להוציא ממנו בכמה מילים. אמריקה היא מדינה פושטת רגל, היא בבעלות מלאה של נושיה. הנושים הם בעלים של הקונגרס, הם הבעלים של ההנהלה, הם הבעלים של הרשות השופטת, והם הבעלים של כל ממשלות המדינה. שימו לב לשפוט על פיה, אך לעולם אל תחשפו אותה בגלוי. בית המשפט לך פנימי שיפוט של אדמירליות. תקראו לזה איכשהו, אבל תקראו לזה אדמירליות. אוקיי? Okay, זה מה שהם מסתירים. אל תקראו לזה אדמירליות, שלא ידעו שזה חוזים, שזה לא ידעו שזה הסכמים, שלא ידעו שהם נחשבים עבודים בים וכל השיט הזה. עכשיו לגבי כל הקטע הזה, האמת שהכנתי, התחלתי את ההרצאה הזאת עם, עם, עם הסבר על 12 הנחות החוק ועל החוק הרומי הקדום. נוני, הם בעצם קוסיקיובי וכל הבלגן הזה. אחת החלטתי לשים את זה בצד ולהמשיך עם המשפט המסחרי, כי ההדרכה על החוק הקנוני אומר רק בעצם לקרוא אחד אחד ולהבין מאיפה הנאמנויות האלה נוצרו, איך הם נוצרו ואיך הם מסתכלים. אז אני מקווה שאני אכין את זה הדרכה רק בשביל זה, קצר יותר, כי הכנתי וזה לא יצא טוב, ומנטלית אני לא יכולה כרגע לחזור על זה שוב. אז אני אעשה את זה הדרכה נפרדת. הלאה. בתי משפט אדמירליים. הסיבה שהם לא יכולים לקרוא לזה סמכות שיפוט אדמירלית, היא שההגנה תהיה שונה לגמרי. באדמירליות אין להם סמכות. אלא אם כן יש חוזה בין מוקד. כמובן בשום דבר. אז אין כל כך טען על זה. אנחנו צריכים לדעת את זה. ולדעת לבקש את החוזים האלה. אז לאף בית אין סמכות שיפוט של אדמירליות, אלא אם כן קיים חוזה ימי בינלאומי, תקף שהופר. אז מהו ה-UCC ועל מי הוא חל בעצם? הוא חל על כולם. ואיך הוא חל על כולם? הוא בעצם התנך של המסחר, אבל הוא די מוסווה. אוקיי? לא מלמדים אותו בבתי ספר למשפט, לא מלמדים אותו עורכי הדין, לא מלמדים את השופטים, בעיקר משמש בבנקאות ובתאגידים ממשלתיים ברמה גבוהה. אוקיי? כן, רוב עורכי הדין, המשפטנים והשופטים, אינם יודעים דבר על UCC והתענו של היישום. זה כמובן כל מה שמוסתר מאחורה. אז מה הם עשו? הם לקחו את החוק הבינלאומי, או את חוק המסחר, ואימצו אותו לתוך הקודים שלנו, הם עשו קודיפיקציה, אוקיי? הם עשו קודיפיקציה, והם קוראים לזה שיפוט סטטוטורי. מאוד נחמד. הם פשוט הסבו את זה, תחת חוקים אחרים. זה בדיוק למה הם יכולים לתת לי דוח, אם לא חגרתי חגורת בטיחות, תחשבו על הדברים הטיפשיים שהם מתעלקים עלינו. לא הדלקתי נורות, לא הדלקתי מנורות באור, בין אנשים האלה, שליחות, לא עשיתי זה, לא. הם יכולים, על כל שטות, לקחת לנו כסף. העונש הוא תמיד כסף. עכשיו, האם השופט נשאל לקיים את החוקה? זה כמובן מגיע מארצות הברית או זה. כן הוא כן, לא אצלנו, אין פה חוקה, ובכלל, אני עברתי על כל השבועות של כל הזה, הם לא נשבעים לנו. האמונים שלהם נמצאים, האמון שלהם נמצא במקום אחר. העם, אנחנו העם, האנשים, הציבור, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, אנחנו לא חלק מהעניין. אנחנו רק עבדים, non-resources של התאגיד. אנחנו אנושי שעליו הם עושים כסף. אז כשאנחנו יודעים את כל הדבר הזה, ואנחנו יודעים שלכל נדרש חוזים, אנחנו נתחיל לדרוש לראות אותם. בסדר? אנחנו נתחיל לדרוש לראות את החוזים האלה. חוזים חייבים להיות מרצון. על פי החוק המקובל, כל חוזה חייב להיחתם ביודעין, מרצון, ומכוון על ידי שני הצדדים. אחרת הוא בטל ובלתי ניתן לאכיפה. אין לי חוזה מקובל. תחשבו, אני אלך לכתוב חוזה, אני אלמוד איזה מישהו שאני אחליט שהוא צד לחוזה, הוא לא ידע, אבל אני כתבתי חוזה. חוזה ביני לבינו והוא לא יודע. זה מה שהם עושים. יש מאפיין נוסף, הוא חייב להיות מבוסס על מהות. מה זה אומר? אנחנו צריכים לקבל, לדוגמה, בעבר, בחוזים נהגו לכתוב כך, בעבור דבר אחד, בשיקולים מקרי ערך אחרים, אני אצבע את הבית שלך וכו'. זה היה חוזה תקף. הדולר אז היה דולר כסף אמיתי. עכשיו, נניח שכתבת חוזה שאומר, עבור שטר אחד של הפדרל ריזרב, כי זה הדולר היום, בשיקולים אחרים, אני אצבע את הבית שלך. ונניח, למשל, צבעתי את הבית שלך בצבע הלא נכון. האם תוכל ללכת לבית המשפט מקובל ולעשות צדק? התשובה היא לא. שטר של הפדרל ריזרב הוא דולר צבעוני. שימו לב, הוא דולר צבעוני, הוא לא כסף, הוא לא באמת כסף. אין לו אור. מכיוון שאין לו תוכן מהות, ובתחום השיפוט של החוק המקובל הזה לא ניתן לאכיפה. מעניין, נכון? המילה צבעוני, יש לנו גם חוק צבעוני הרי, כסף צבעוני, הכל צבעוני, וצבעוני זה מילה נחמדה לשקר במסווה, אני קוראת את זה כך. המילה צבעוני פירושה של משהו שנראה אמיתי, אבל הוא לא. אולי זה נראה כמו דולר, ואולי מתבזבז כמו דולר, אבל אם לא ניתן לפדיון בכסף חוקי, כסף או זהב אמיתי, זה צבעוני. זה דולר צבעוני. אם נעשה שימוש בשטר של הפדרל ריזרב בחוזה, אז החוזה הופך להיות צבעוני, ויש לאכוף חוזים צבעוניים תחת סמכות שיפוט. לכן, על ידי יצירת שטרות הפדרל ריזרב, שטרות הפדרל ריזרב זה בעצם, זה הכסף שאנחנו משתמשים, השקלים שלנו, הם רק שזה שקלים של הבנק הישראלי, אבל זה אותו דבר, זה אותו, אין להם ערך, אוקיי? לכן, על ידי יצירת השטרות הללו, הממשלה הייתה צריכה ליצור סמכות שיפוט שתכסה את סוגי החוזים שמשתמשים בשטרות הללו. כעת יש לנו מה שנקרא סמכות שיפוט סטטוטורית, שאיננה סמכות שיפוט אמיתית של אדמירליות. זו סמכות שיפוט של אדמירליות צבעונית, כי מדובר בכסף צבעוני, ולא בכלי. עוקפים את השמשים בכסף צבעוני. אדמירליות צבעונית ידועה כיום בשם שיפוט סטטוטורי. בואו נראה איך הגענו לסמכות שיפוט סטטוטורית. הממשלה הקימה בעצם מערכת חוקים צבעונית שתתאים לטבע צבעוני. פעם קוראים הכלים הניתנים לפדיון, מה שנקרא negotiable instruments, כי הוא עסק בנייר שהיה ניתן לפדיון במשהו מהותי. קיבלנו שטר, יכולנו ללכת לבנק ולקבל עבור השטר הזה כסף או זהב אמיתיים. אבל ברגע ששטרות הפדרל הפכו לבלתי ניתנים לפדיון, והכסף, הייתה חייבת להיות מערכת חוק שתתאים להם מההתחלה עד הסוף. ראשית, החוק הזו הוגדרה כחוק המסחר האחיד ואומצה בכל מדינה. זהו חוק צבעוני שמשמש בכל בתי המשפט. זה לא קל להבנה. גם כשקוראים אותו, הוא לא קל להבנה. יש עליו הרבה דיבייטס, הרבה ויכוחים גם. יש תהליכים שאומרים שהם גם לא עובדים. יש חלק שאומרים שהם כן עובדים, חלק שאומרים שלא צריך אותם. קיצור, יש על זה ויכוחים, על העניין הזה. אבל אני החלטתי כן להעביר לכם את כל המידע הזה. יש גם לא יודעים שזו היסטוריה ממש, את זה, לרדת לרזולוציה, לא ממש לרזולוציה הזאת, כי אני מבינה שאנשים רוצים לדעת תכלס, ולכן אני מדברת תכלס. אם אתם רוצים להיסטוריה ואיך מגיעים לכל הדבר הזה, אז אפשר גם להגיע למידע הזה. אז כעבדים אין לנו זכויות, אבל אנושים, המאסטרים שלנו, היו צריכים לחסות את זה. אז הם יצרו מערכת חוק שנקראת הקורייר האחיד, ה-UCC, Universal Commercial Code. תחום השיפוט הצבעוני הוא תחת המסחרי האחיד, הוא המפתח להבנת מה שקרה. הבדל בין המשפט המקובל לבין הקוד המסחרי האחיד, המשפט המחוזים בדין, ברצון ובכוונה. לפי ה-UCC זה לא ככה, חוזים מיותרים. לפי חוק זה, הסכמים יכולים להיות מחייבים, ואם הם ממשים רק את ההטבות של הסכם, או להשתמע שמתכוונים לעמוד בהתחייבויות הקשורות, אנחנו נחזור על זה. הסכמים יכולים להיות מחייבים, רק אם מממשים את ההטבה של ההסכם. אוקיי? אם מממשים את ההטבה של ההסכם, אפשר להניח שאנחנו מתכוונים לעמוד בהתחייבות של ההטבה הזאת. אם אנחנו שציעה הטבה, אני עושה את זה בדאבל, טריפל, אם אתה מקבל הטבה שמציעה הממשלה, אז אתה מחויב לעקוב עד לאות, אחרי כל חוק וחוק הכרוך בהטבה הזאת. השיטה הייתה לגרום לכולם לממש את ההטבה, והם אפילו לא צריכים להגיד לאנשים מה התועלת. אז יש אנשים שאומרים שזה רישיון הנהיגה, רישיון הנישואים, תעודת הלידה, כל הדברים האלה. אוקיי? אז יש לנו הסכם שיכול להיות מחייב אם אנחנו נשתמש בהטבה של ההסכם הזה, אנחנו נהיה גם מחויבים להתחייבויות שקשורות להסכם הזה, גם אם אנחנו לא יודעים אותם, אוקיי? יש האומרים שהתועלת שנעשה בשימוש זה שניתנה לנו הזכות לסלק, to discharge, חובות באחריות מוגבלת במקום לשם, to pay, חוב. discharge, לסלק, חוב, לשלם. כאשר אנו משלמים חוב, אנו משלמים מהות במהות. אוקיי? אם אני חייבת באמת חוב, אני צריכה לשלם במהות. לא בנייר טואלט. אם קונים ליטר חלב עם דולר מכסף, הזה, חלב קנה את הדולר, חומר לחומר. אבל אם משתמשים בשטר של הפדרל ריזרב, חלב, לא שילמתי עבורו, כי אין שום תוכן בשטר של הפדרל, הוא סתם נייר, אין מאחוריו שום דבר. אם זה נייר של 20 דולר, זה רק כי סוג של IOU, אני מפתיע, אני אשלם. זה לא, אין לו מהות, זה נהיה חסר ערך שניתן בתמורה למשהו בעל ערך מהותי. הרי החלב הוא משהו מהותי. במילים אחרות, זה נהיה תועלת שנעשה ברישיון של הפושעים. הקונגרס מציע לנו את ההטבה הזו. ניתן להשתמש בכספי חוב, בכספי חוב זה השטרות הפדרליים, שנוצרו על ידי ארצות הברית, זאת אומרת שאנחנו יכולים להשתמש בנייר טואלט הזה, והוא ישמש כהלך חוקי לקוחות הציבוריים והפרטיים. האחריות המוגבלת היא שלא ניתן לתבוע אותך על אי תשלום חובותיך. חוזרת. ניתן להשתמש בתפקיד חוב שהם השטרות, זה הלך חוקי לשלם איתו את כל החובות, אבל האחריות המוגבלת היא שלא ניתן לתבוע אותך על אי תשלום חובותיך. לקח לי זמן. אמרתי, ה-UCC הוא בכוונה כתוב. אז אנחנו הולכים לעזור לך, ואתה פשוט יכול לסלק את החוב שלך במקום לשלם את החוב שלך. הכסף הצבעוני הזה כדי לשחרר את החובות שלנו, איננו יכולים להשתמש בבית משפט. אנחנו יכולים להשתמש רק בבית משפט צבעוני. אנו נמצאים לחלוטין בסמכות השיפוט של הקוד המסחרי האחיד. אנו משתמשים במכשירים סחירים שאינם ניתנים לפדיון. Non-redeemable negotiable instruments. ואנחנו מסלקים חובות במקום לשלם חובות. מעניין. לא כל כך פשוט, כן? שלא תחשבו שזה... כל מערכת של חוג מתורבת חייבת להיות בעלת שני מאפיינים. תרופה וסעד. תרופה מהחוק הזה, הסעד הוא אם נגרם לך נזק לפי החוק, אתה יכול להחזיר את ההפסד שלך. לחוק המקובל, לחוק הסוחרים, ואפילו לקוד המסחרי האחיד, יש תרופות וסעדים. אבל במשך זמן רב לא הצליחו... גם היום אצלנו לא תצליחו למצוא תרופות וסעדים. אני, I dare you, אני אשמח אם מישהו יכול פה, בארץ, למצוא. האמת שאני לא פחות מתעסקת עם החוק הישראל. אני יותר מביאה את המדע שלי ממקורות יותר אמיתיים, יותר נכונים, שיודעים איך הוא צריך לא פה, מה הם עשו. אהרון ברק, שחושב שהשם מזורחת לו מהתחת, כתב חוקים על פי ראות עיניו וראות משפחתו. UCC 1308, שמעתם עליו בטח. בואו נדבר קצת על ה-UCC הזה. ביצוע או קבלה במסגרת שמירת הזכויות. צד אשר בהסתייגות מפורשת של זכויות מבצע או מבטיח ביצוע או מסכים לביצוע באופן נדרש או מוצע על ידי הצד השני, אין בכך כדי לפגוע בזכויות השמורות. די במקום לשוא פנים, תחת מחאה וכדומה. סעיף קטן א', על הסכם ושביעות רצון. זה עוד חלק של ה-UCC, שנקרא, שהוא UCC 3.11, שנקרא Accord and Satisfaction. מי שרוצה לצלול, מוזמן. וכל פעם שאתה חותם על נייר משפטי העוסק בסדרות הפדרל ריזר בכל דרך, צורה או אופן, תחת החתימה שלך, כתוב UCC 1388, ללא דעה קדומה, ללא דעות קדומות, או ללא משוא פנים, או הכל ביחד, זה שומר על זכויותיך. UCC 1308 בעצם מבטל את כל החוזים המשתמעים, מפריד בין איש הקש החייב לבין איש בין האיש החי כנושה צד מובטח. אנחנו נדבר על הדברים האלה בהמשך. שמירת זכויות מפורשת פירושה שאתה מצהיר בדיוק כמו שהם מצהירים, שזכויותיך הן לגמרי שלך, ללא חזקה או הנחה אחרת. דחה לביצוע או הסכמה לביצוע באופן שנדרש או מוצע על ידי הצד השני, פירושו, אם תטעה או נכפה עליך הסכם, גם אם לא היית מודע לכך, ההסכם לא יהיה בר אכיפה במסגרת UCC אם תצהיר על זכויותיך מראש בלי לפגוע בזכויות UCC 1308. ה-UCC נועד להתבסס על הצהרות אשר אינן מופרכות ולאחר מכן הופכות לניתנות לאכיפה. מהו הביצוע הכפוי של הסכם מסחרי שלא נחשף? אנחנו משתמשים בעצם בשטרות, בכסף שלהם. זה הביצוע הכפוי. האם אין כסף חוקי? אז אתה חייב להשתמש בשטרות שלהם. אתה חייב לקבל את ההטבה הזאת. הממשלה נתנה לך את ההטבה להיפטר מהחובות שלך באחריות מוגבלת, ואתה לא צריך לשלם את החובות שלך, כמה שהם נחמדים. זה, כן, זה מה שכתוב באותיות הקטנות. אבל, כמה את זכויותיך, אתה נאלץ לקבל את ההטבה, ולכן מחויב לציית לקודה ותקנה של הממשלה, בכל רמות הממשל, פדרלי, מדינתי ומקומי, אם תבין זאת, תוכל להסביר זאת לשופט כשהוא יבקש, והוא ישאל, אז תהיו מוכנים להסביר את זה לשבית המשפט, מה זה ה-UCC הזה, מה זה ה-UCC 1308 שמופיע תחת החתימות שלכם. הופעה מיוחדת, מה שנקרא פרופריה פרסונה, ללא עזרת עורך דין, בכדי להרער על סמכות השיפוט של הסוכנות, ללא דעות קדומות, סוכנות המדינה היא האמנה המסחרית של השיפוט הימי. אני מפריך בזאת את תנאי הסוכנות של קוד מסחרי יחיד, UCC 3-1-104, הבטחה, ודוחה מכשירים בלתי מותנים כבלתי מתקבלים על הדעת ב-UCC 2-302. החוקה אינה מהווה הגנה ביוזמה מסחרית של סיפוק והסכמה, אלא אם ביזוי של מכשיר שכיר נמצא במחלוקת או מיוצג במרמה. אם לא קיים פעולה לכפות קבלת התחייבות, אם האזרח נשאר בפרופריה פרסונה, על פי רישיון או זימון. בפרופריה פרסונה על כלי ראה כך, ללא דעות קדומות, UCC 1308, הקפאה את נטל ההוכחה ומציבת תנאים על הסוכנות. אז האזרח מוגן על ידי עצם החוק שנועד להכפיף אותו לסמכות השיפוט של סוכנות מסחרית, שכן הוא אינו תחת הנחה. אמנת הסוכנות חייבת להיות בהתאם ל-UCC או שהתוצאות קשות. אמנת הסוכנות זה הממשלה, הממשלה חייבת לעבוד תחת האמנה של UCC. עצם יענות לזימון, מצגות, הצהרות או סירוב להשתקנה, טענה, כולם הודעות בשתיקה, זה לא טוב. תמיד חייבים לאן עזרה. אנחנו לא נקבל משהו בדואר ונזרוק אותו לפח, כי אז יהיה חוסר כבוד. חוסר כבוד יאומת אם האזרח לא יגיד דברות שמורות על הזימון, מכשיר, תביעה שניתן למסע ומתן. אז אנחנו חייבים להחזיר להם עם הזכויות שמורות על הזימון, או על כל דבר. כל הצהרה של מס הכנסה, זימון, שיון, חייב להיות מרצון, ביודעין ובכוונה חתום על ידי האזרח. מכשיר שכיר הוא חוקתי, לא משנה מהן הזכויות שמגבילות אותנו. אם אנחנו מקבלים אותם, אנחנו מבטרים עליהן. ולכן אנחנו גם יכולים לדעת. אם לנו משהו, הם מגבילים את עצמנו. אם אנחנו קיבלנו אותם, וקיבלנו את המכשיר, אז זה מה שקיבלנו על עצמנו. התחייבות החוזה חלה על כל הצדדים. ולא חוקתי, לבוא ולהגיד, לא חוקתי, לא ישמש כתרופה לחוזה, ללא תנאי שחתום מרצון. אם יש חוזה שחתמנו עליו, רק לא קראנו אותו כמו שצריך, ולא הבנו מה כתוב, ובכל זאת חתמנו, זה לא סיבה. תחום השיפוט הימי אינו בעניין של לייעץ ללקוחות כיצד להגן על מגילת הזכויות שלהם בכל חוזה שניתן למסע ומתן. שוב, אנחנו אנשים כשירים לחתום על חוזים. אם אנחנו באים בטענות כלשהם, אנחנו בהחלט מסוגלים לשבת מול בן אדם אחר ולשבת למסע ומתן ולסיור מוחות ולחתום על חוזה. ולהבין גם מה כתוב בחוזה הזה. אוקיי? אז אם אנחנו חתומים על חוזה כזה, אנחנו חייבים לדעת מה כתוב בתוכו. להבין אותו עד הסוף. כי אנחנו לא יכולים לבוא בטענות. האזרחים הנתינים מחויבים לפעול לפי כללים פרוצדורליים בתביעות אזרחיות, גם אם אינם דוברים את הניב או מבינים את החוק. כאשר האזרח הטבעי נשאר בפרופריה פרסונה, הרשות השופטת דורשת סיבה סבירה, או שאסור להחזיק אזרח לפני הגשת כתב אישום, שוב, ארצות הברית. אוקיי? אסור להם, כשבן אדם בא בפרופריה מייצג את עצמו, אוקיי? אסור להם להחזיק אותו לפני שמגישים כתב אישום עם חבר מושבעים. אזרח מדינה אינו נדרש לציית לכללים הפרטיים של סדר הדין האזרחי, שכן הם ללא סמכות שיפוט. אם הסכמה מרצון נרשמה על ידי די אי-גלו הצו, שזה מה שהם אומרים, החוזה בטל ומת בחוק, כאשר המסמך מובא בפני בית הדין המתאים, כבית מתקבל על הדעת. אוקיי? המפתח להתמודדות, יצא קצת קטן, אוכפי מדיניות המדינה עשויים לנסות לאלץ אותנו או להרים עלינו כדי שנהיה בחוסר כבוד, כדי שהם יוכלו להבטיח הרשעה. אז ישנן ארבע תגובות שאנחנו יכולים לתת. אחד, להתעלם. אם אנחנו מתעלמים, אנחנו בעצם מסכימים בשתיקה, וזה לא יעזור לכם. אם אתם מתעלמים או שותקים, אי תגובה או ערעור מרמזים על הסכמה. אם אתה מתעלם, מהודעה או מתביעה שהועלתה נגדך, אתה בחוסר כבוד. שתיים, אתה יכול לעורר מחלוקת. אם אתה חולק על תביעות נגדך, אתה מעורר מחלוקת, כלומר, לא מחפשה. שוב, זה מציב אותך בדיס-אונור, בחוסר כבוד. אם אנחנו מעלים מחלוקת, אנחנו נדבר על זה. קבלה. אם קיבלת חיובים או התביעות, הסכמת לתקן את המצב, אוקיי? בעקבות הבקשות שהוגשו. למרות שאופציה זו מכניסה אותך למצב של כבוד, כי אתה תשלם את הציב, זו בהחלט לא הבחירה הכי רצויה או מעצימה שאתה יכול לעשות. קבלה אומר לקבל עלינו את מה שהם מבקשים. קבלה מותנית. כאן תמון הכוח בעת טיפול בהודעות, כנסות, חיובים וזימונים לבית המשפט. דיברנו על זה בתהליך ההודעות. קבלה מותנית. אוקיי? כל ההצעות האלה הן הצעות ליצור קשר עם התואר המשפטי או עם הקש, האיש הקש שלכם, לא איתי בשר ודם. אז אני אקבל עליי חיובים או הדרישות בתנאי שהתנאים מתקיימים. זאת אומרת, הוכחת תביעה שהם סבלו מחובות כלשהם או שיש להם סמכות כלשהי עליך. באים אומרים לך, אתה חייב כסף, בוא תגיד לי, מה אני חייב, מי סבל, איפה, אוקיי? אז יש לנו ארבע תגובות שאנחנו יכולים לבחור מהם. אני ממליצה כמובן על מספר ארבע, שזה קבלה מותנית, זה עדיין משאיר אותנו בכבוד. קבלה מותנית, אנחנו לא מצהירים הצהרות, אנחנו חלים שאלות. אנחנו מבקשים הבהרות. זכותנו המלאה על מה אנחנו חתומים, אם אנחנו חתומים, זכותנו המלאה. הלאה. אוקיי, התלבטתי ממש אם לדבר על הדבר הזה. אוקיי, הקבלה לערך, accepted for value. אז אני מסתייגת מההתחלה, בסדר? אנחנו נדבר על זה קצת, אני אסביר את זה, אבל שתדעו שזה דווקא עובד. יש הטוענים שבכדי להשתמש בקבלה לערך, ב-accepted for value, אתה חייב לעשות את התהליך של ה-UCC, שהופך אותך מנושה, מחייב לנושה, מדטור לקרדיטור. וגם על זה יש חידות, על כל הקטע של ה-UCC. לא משנה, בואו נדבר על אקספטד שובה. אז החוק הגדרה משפטית, קבלה לערך, היא זכות מסחרית שמתקבלת באמצעות מכשירים, כגון חשבונות מס ודוחות. זהו אישור מוסמך או חתימה שונה על מכשיר. על ידי קבלת מכשיר לערך, אדם הופך למחזיק בבוא העת של המכשיר ויכול לאכוף את המכשיר למנפיק. לפי UCC 3303, מכשיר מונפק או מועבר תמורת ערך, אם המכשיר מופק או מועבר לצורך הבטחה לביצוע, ככל שההבטחה בוצעה, המקבל רוכש זכות ביטחון או שיעבוד אחר במכשיר, מלבד שיעבוד שהושג בהליך שיפוטי. המכשיר ניתן או מועבר כתשלום או כערובה לתביעה קומה כנגד כל אדם, בין אם התביעה מגיעה ובין אם לא. אמרתי לכם, UCC סובך. הוא מסובך. ה-UCC הוא צריך לקרוא אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בשביל להבין מה הם רוצים. אני לא אתעכב על זה יותר מדי, כי אני לא חושבת שכרגע זה ישים לנו. המכשיר מונפק או מועבר בתמורה למכשיר שכיר. המכשיר מונפק או מועבר בתמורה להתחייבות בלתי חוזרת כלפי צד שלישי על ידי הנותן את המכשיר. קבלה וקבלה לערך אינן זהות. קבלת מכשיר ללא אישור מוסמך מבטרת על כל הפגמים שעשויים להיות במכשיר, כולל הערך או חוסר הערך הנלווים אליו. קבלת מכשיר לערך בהחזרתו היא הודעה לפיק שהנותן אינו מספק ערך חדש, אלא ממיר את התחייבות המנפיק לשלם את המכשיר לשווי, ובכך הופך את המכשיר לסחיר. החתימה שלנו הופכת את המכשיר. אחד מעיקרי המשפט המסחרי הוא שמי שמספק את האחריות הוא זה שצריך לספק גם סעד. אז לכן הם שולחים לנו את כל הפילז האלה. אבל בגלל שחוב הוא כסף מאז ביטול הגיבוי של המטבע, העולם המסחרי הוא מערכת אדמירלית שבה יש מחילה על החובות שלך. כאילו אין מטבע. זה בעצם לא שונה ממה שרובנו עושים מדי יום. העברה שטרות לערך, כי הרי זה הערך שכתוב עליהם. זה לא הערך שהם שווים. הם אינם מגובים במתכת יקרה, או בשום דבר אחר. הם מסחרים בתום לב וקבלה של המספר שמודפס עליו. אנחנו מקבלים את זה שזה שטר של 20 דולר. אוקיי? אנחנו מקבלים את הערך של 20 דולר על פני המכשיר כמספר חיובי. מבצעים הנהלת חשבונות כדי לפתור את מי שחייבים לנו 20 דולר ומחזירים אותו לסילוק מלא של החשבון. אז התרופה הנסתרת לכולנו היא שנוכל לקבל את החשבונות, החשבוניות, ההצהרות או כל ראייה לחוב שלנו על ידי חתימה עליהם. כשאנחנו חותמים עליהם אנחנו מביאים חשבון. אנחנו מחזירים אותו לערך עבור הערך שהיתרה הכוללת ציינה בחשבונית. מחזירים אותו למי שמנפיק את המכשיר על מנת לבטל את החיוב. זה בהתאם להגדרה של ה-Black Slot Dictionary, של קבלת בנקאים, Bankers Acceptance. ובחוק AJR, שכדאי שתקראו עליו, שזה היה הסרת הגיבוי של מתכת יקרה לארצות הברית ולרוב המטבע העולמי. זה בעצם, הסירו את הגיבוי על שטרות הפדרל ריזרב. אבל ההסתייגות שלי, השיטה של A4V, זה נקרא ככה, היא תמיד עובדת ברחבי העולם, ועל פי הדעות הרווחות לא ניתן להשתמש בזה עד אשר לא הופכים להיות נושה במקום חייו על ידי הצהרה ב-UCC. אם למישהו יש מידע אחר, אני אשמח. אנחנו נצא לעוד הפסקה, אני יודעת מה יחזור, זה השלב הבא, אנחנו נמשיך עם דיני חוזים. תודה לכולם, עד כאן, ונמשיך בהדרכה הבאה.